עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל.
שלום, שלום לכם, ברוכים לשיער של זידן, הפודקאסט הנבדל. אצלנו תוכלו לשמוע כל מיני סיפורים מיוחדים מעולם הכדורגל, סיפורים שאתם לא בטוח מכירים. כאן באולפן, מיכאל יוחין ושלומי דניאלי. אהלן מיכאל.
שלום.
יש לי שאלה אליך, האם אתה יודע איך אפשר לדעת כשמונדיאל מתקרב?
מפטרים את ואיצקלינוש? כן.
יש כמה סימנים לזה שמונדיאל מתקרב, וזה מתחיל אתה יודע, שעון שסופרים לאחור, 100 ימים, יש את פיפה שעושה הגרלת משחקים, אבל יש את הסימן הבוהק מכולם, שזה הפיתורים של המאמן הבוסני הזה. שאיך אתה קורא לו?
והיט חלילוג'יץ'.
חלילוג'יץ'.
כן.
אוקיי. מה הקטע שלו?
האמת היא שלמונדיאל אחד הוא הגיע.
נו.
הוא לא תמיד מפותר, והוא דמות מאוד מאוד מעניינת ומרתקת בתולדות הכדורגל העולמי, אבל הסיפור הוא ששלוש פעמים הוא פותר על ידי התאחדות ממש לפני תחילת המונדיאל, שזה לא קרה לאף אחד לפניו. אתה יודע, יש מאמנים כאלה כמו בורה מילוטינוביץ', שאימנו המון המון נבחרות, כל מיני, בורה מילוטינוביץ' אימן את מקסיקו ואת קוסטה ריקה ואת סין.
יש את המאמנים שמתמחים בזה, כן, בנבחרות.
כן, הוסידינג למשל הוא מומחה ענק לנבחרות.
כן.
הוא הצליח גם בקבוצות בחלק, אבל נבחרות זאת המומחיות. עכשיו, חלילוג'יץ' הוא גם סוג של מומחה לנבחרות, הוא אימן הרבה נבחרות, אבל פותר שלוש פעמים לפני, זה באמת, כשזה קרה עכשיו, ועכשיו עוד יש סיבות מוצדקות לכאורה להיפטר ממנו, הפעם המרוקאים עשו את זה.
כן.
נבחרת מרוקו פיטרה
רגע,
אותו.
רגע, בוא נספר למי שלא מותקן עד הסוף, הוא אימן עד מתי? עד לפני
הוא פותר,
קצר?
פותר באוגוסט.
פותר באוגוסט?
פותר באוגוסט, שלושה חודשים.
לפני המונדיאל בקטר.
לפני המונדיאל.
הוא אימן את נבחרת מרוקו.
מרוקו.
מה קרה?
מה שקרה זה שאחרי שמרוקו הודחה ברבע גמר אליפות אפריקה בינואר, כבר הוא חי על זמן שאול. העניין הוא שבנבחרת מרוקו הוא הסתכסך עם השחקן הכי חשוב של נבחרת מרוקו.
חכים זייח.
חכים זייח, כן.
איך אתה קורא לו, זייח או זייש?
זייש, נראה לי שזו הגרסה המרוקאית הנכונה, אבל הוא הולנדי, כן?
כן.
הוא הולנדי ממוצא מרוקאי, הוא גם יכול לשחק בנבחרת הולנד, הוא שחק בנבחרת טירות, הוא מרוקאי בערבון מוגבל.
כן.
בקיצור, יש הרבה אופציות לקרוא, צריך לשאול אותו באופן אישי, איך הוא מעדיף
תזכיר לה, נתקשר אליו.
יבטאו את השם שלו, בכל מקרה, הוא פעם לטענת חלילוג'יץ' לפני שנה הוא ביים פציעה, כדי לא לשחק במשחק ידידות. ומאז היחסים ביניהם עלו על סרטון, ובשלב מסוים, יש גם הודיע שהוא פורש מהנבחרת, ועכשיו אחרי שהמאמן הלך אז הוא חזר, וסביר להניח שבמרוקו החליטו שהם רוצים את הכוכב הגדול
על פני המאמן.
על פני המאמן, מה גם שהוא הסתכסך גם עם נאסר מזראוי, הבלם של המגן של בייר מינכן שעכשיו עבר מאייקס.
כן.
אז יש גם באייקס, כן, כל הקליק המרוקאית.
מרוקאית הולנדית.
מאמסטרדם, כן. הוא בן אדם קשה, חלילוג'יץ', יש לו עקרונות נוקשים, לפעמים הוא יכול להיות יותר גמיש, אם הוא היה יותר גמיש הוא היה מפותר פחות.
זהו, אז בוא נמנה את הפיתורים שלו רגע.
הוא כבר בן 70.
אז הוא יכול לעשות מה שבא לו.
תכף, אז לא משתנים בגיל הזה.
תראה, ב-2014 הוא אימן את אלג'יריה במונדיאל, בברזיל, ממש הגיע למונדיאל.
ב-2014 הוא אימן את אלג'יריה, אגב, הוא הראשון שהתחיל לקדם בצורה מאוד משמעותית את ריאד מחרס.
וואלה.
בנבחרת, הוא הביא אותו לנבחרת כשהוא שיחק בלאבר, לפני שהוא מעבר ללסטר.
אז הוא כאילו גילה אותו.
סוג של, כן, וגם, אתה יודע, כשמחרס הגיע ללסטר, היא הייתה קבוצה בליגת המשנה.
כן.
והוא היה שחקן ספסל בליגת המשנה, כשהוא התחיל להיות, כשהוא הגיע למונדיאל בברזיל, הוא עשה שם המון המון רוטציות, על אילוג'י, זה גם מה שמאפיין אותו, כל הזמן מרחיב את הרכיבים, מתאים את הרכיבים ליריבות ולסוגיות הטקציות, לפעמים זה קצת מעצבן את השחקנים, כי אתה, אם אתה שחקן טוב, שחקן, נותן משחק טוב, ואז במשחק הבא אתה מוצא את עצמך לספסל, זה קצת יכול להיות
מתסכל.
מתסכל, ואתה לא ממש מתחבר.
אתה יכול לאבד אימון במאמן.
כן, אתה לא תמיד מתחבר לטענות הטקטיות של אותו מאמן, במיוחד אם הוא לא מסביר את עצמו בצורה קצת נוקשה בסגנון של, אוקיי, זו דעתי, וזה, ככה זה יהיה, וזאת הגישה של חלילוג'יץ', הוא בחור לא עדין במיוחד, מה לעשות, אז, אבל, שמע, ב-2014, אלג'יריה הגיע איתו למונדיאל, והוא לא פותר, הוא גם לא, הוא עד, 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 לא הייתה עילה סביבו שהוא, כאילו,
כן. רגע, הוא עבר את השלב בתים, לא?
בדיוק, בדיוק, הוא הגיע, הוא הפסיד אמנם לבלגיה, במשחק מאוד שקול, אחר כך, ניצח 4-2 בדרום קוריאה, ואחר כך השיג טקו מרוסיה של קפלו, והפיל לשמית הגמר על חשבון קפלו, והוכיח את עצמו אגב כמאמן נבחרות, הרבה יותר טוב מקפלו, עשה לו בית ספר באותו משחק, מול הרוסים, וגם בשמית הגמר מול גרמניה, אלופת העולם לעתיד, זאת שאחר כך דילגה מעל כולם, הוא לקח אותו להערכה, ולא סתם, גם היו לו לאלג'יריה הזדמנויות לנצח את הגרמנים באותו משחק, היה 0-0 ב-90 דקות, ואז 2-1 בערכה.
היה קרוב לסנסציה.
היה קרוב מאוד לסנסציה, לאלג'יריים יש היסטוריה עשירה מול הגרמנים, ב-82 הם ניצחו את גרמניה בשלב הבתים, משחק מאוד מאוד מפורסם. שאחר כך הגרמנים והאוסטרים הנדסו ביניהם את התוצאה במשחק האחרון כדי להעיף את האלג'יריים הביתה, כי באופן עקרוני אלג'יריה הייתה יכולה, הייתה צריכה ראויה להפיל ב-82 לשלב הבא, ולהעיף את האוסטרים או את הגרמנים, זה לא קרה, אבל מה שקרה זה שב-2014, עם חלילוג'י של הקווים, אלג'יריה עלתה לראשונה בתולדותיה, שרדה את שלב הבתים במונדיאל, כך שהמונדיאל היחיד בקריירה שלו היה לא סתם מוצלח, הוא היה סופר מוצלח, ויכול היה להיות מדהים באופן קיצוני אם היו מעיפים את הגרמנים.
כן, אבל בוא, אנחנו...
כן, אבל זה היה משנה את כל ההיסטוריה, תחשוב.
נכון.
אם גרמניה הייתה מול אלג'יריה, זה היה משנה את כל מה שאנחנו, תפיסתנו, את יואכים לוב. כן. אם יוגי לוב היה מפסיד לחלילוג'יץ' בשמינית גמר המונדיאל, הוא היה נחשב למען מוצלח פחות ממה שהוא נכון. נחשב היום.
נכון.
אז הכל היה משתנה, גם לא היה 7-1, תחשוב על זה. לא היה.
אני פשוט... מכיר כמה שהיו שמחים שזה לא היה.
בעצם כן, יש בברזיל כמה אנשים שהיו מאוד כן. מאושרים. anyway, המונדיאל, יכול להיות שכדאי עליה לנבחרות, לקחת את חלילוג'יץ' איתם, אבל שלוש נבחרות בחרו לא לעשות את זה, וזה התחיל בנבחרת חוף השנהב ב-2010, הוא אימן שם שנתיים, ולא, זה היה סגל מצוין, עם יאיה טורה ודידיה דרוגבה, דור הזהב, קלו, דור הזהב של הכדורגל בחוף השנהב.
אז שדרוגבה היה כוכב גדול בצ'לסי?
כן. כן,
בתקופה הזאת.
כן, זה, יאיה טורה שיחק אז בברצלונה, היה באמת...
כן, כן, היו...
הייתה נבחרת מצוידת, והם עשו 24 משחקים ללא הפסד בכל המסגרות, גם באליפות אפריקה וגם במוקדמות המונדיאל. אפשר כמובן להתווכח אם זה היה בזכות המאמן או בעבורת המאמן, אבל הייתה שם בסך הכל... אווירה סבירה בסגל, לפי הדיווחים, לא הסתכסכרנו עם כולם, אבל מה לעשות, רבע גמר אליפות אפריקה, ינואר 2010, חוף השנהב הייתה פייבוריטית לזכייה, סופגת שער שוויון מול אלג'יריה, בדקה 90, הולכת להערכה ומפסידה שם, מודחת, וזה היה הפסד הראשון, גם כן, לא הפסד ב-90 דקות אפילו,
כן.
כמעט ניצחון, אבל זה היה מספיק כדי שההתאגדות תעיף את חלילוג'יץ', בסוף פברואר, ארבעה חודשים
לפני המונדיאל,
פחות מארבעה חודשים לפני המונדיאל, שאליו הוא יפיל, הוא אמר שזו הייתה החלטה הזויה ושערורייתית, והאמת היא שהרבה מאוד אנשים הסכימו עם זה.
נשמע לי גם אכזרי קצת.
גם מאוד אכזרי, וגם, חוף שנהב זה מדינה דוברת צרפתית, והיית חלילוג'יץ', אמנם בוסני,
כן,
ועד גיל 28 הוא שיחק בליגה יוגוסלבית בוולז' מוסטר, קבוצה בוסנית, אבל ביוגוסלביה של טיטו היה חוק, בניגוד ליתר מדינות בגוש הקומוניסטי, רוב המדינות בגוש הקומוניסטי, שברית המועצות אי אפשר היה לצאת לשחק במערב אירופה, מיוגוסלביה היה מותר, אבל רק בגיל 28. אז בגיל 28 חלילוג'יץ' היה חלוץ ממש טוב כשחקן, הגיע לננט בצרפת, ועשה שם חיים משוגעים, למרות שהוא היה כבר מבוגר, בן 28, כביכול אחרי ה-C, הוא נתן 5 שנים מדהימות בננט, ונחשב עד היום לאחד מגדולי סכנה בכל הזמנים. אחר כך הוא גם בגיל 33 הלך לפריז סן ז'רמן, ולא הצליח שם, אבל בקיצור, אחר כך הוא גם עשה קריירה כמאמן בצרפת, הוא לקח את ליל מתחתית הליגה השנייה, בסוף שנות ה-90, והצעיד אותה תוך 3 שנים לליגת האלופות.
יפה, אז האיש יודע כדורגל.
יודע כדורגל, הוא מאמן מצוין, באמת, ולא רק מאמן מצוין, הוא גם סוג של צרפתי, הוא מדבר צרפתית כמעט ברמת שפתם.
כן.
הוא, אחרי שהוא היה שם גם כסכן וגם כמאמן במשך הרבה מאוד שנים, כך שמבחינת חוף השנהב, והעיתונות שיש שם גורמי השפעה צרפתים, הוא התאים מצוין, כי הוא דיבר עם השחקנים בשפתם.
כן.
זה לא איזשהו מאמן ש...
אוטסיידר כזה.
אוטסיידר, שצריך מתורגמן, כן. ממש לא. והוא התחבר איתם, אז הייתה החלטה מאוד 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 שנויה במחלוקת.
מי החליף אותו? סוון גורן אריקסון.
כן, הם רצו את הידינג אגב. בהתחלה הם רצו את הידינג, אחר כך סוון גורן אריקסון. פיתרו אותו בהודעת פאקס אגב. שלחו לו פאקס. אתה מפתע. לא כיף, לא, 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 לא מעשה חכם ועדין במיוחד.
כן. ועד הוא... כדי כך זעמו עליו שפיתרו אותו בפאקס?
לא יודע, אני לא דיברתי עם אנשי התאגדות מחוף השנהב, אבל...
אתה אומר הפסד אחד, זאת אומרת, אמנם הפסד כאילו שקטה להם את הניסיון לזכות באליפות אפריקה, אבל...
כן, זה די ביזיון, אגב, הפסידו לאלג'יריה, שאותה אחר כך אימן במונדיאל.
כן.
זו סגירת מעגל יפה מאוד בפני... עצמה, אז הוא פותר מנקפרת חוף השנהב, ואז הוא הצליח עם האלג'יריים, והתחנה הבאה שלו מבחינת הנבחרות הייתה נבחרת יפן. שם הוא כן היה סוג של אוטסיידר.
במונדיאל של רוסיה.
כן, ולפני 2018. הוא עבד שם 3 שנים, ואגב, בוא נזכיר מה קרה לחוף השנהב במונדיאל בלעדיו, הם לא עברו את שלב הבתים, ויכול להיות שאיתו היו עוברים, אין לדעת, הייתה הגרלה קשה מול ברזיל ופורטוגל.
כן.
אז הם סיימו מקום שלישי אחרי ברזיל ופורטוגל, סיימו בתיקו עם פורטוגל, אפשר להגיד שהיה מונדיאל סביר, אבל אם דרוגבה וטורה, הייתה ציפייה שאפשר גם להעיף את הפורטוגלים, זה לא היה בשמיים. לא קרה, ואלג'יריה אחר כך עשתה תוצאה מצוינת איתו, אז היפנים חשבו שזה ילך להם, והם מינו אותו, והם הלכו איתו, עד
שהמונדיאל התקרב.
עד שהמונדיאל התקרב, במרץ, 10 שבועות לפני המונדיאל הוא פותר, כנראה כי השחקנים לא כל כך אהבו את הסגנון שלו. עכשיו, הסגנון שלו יחסית הגנתי.
אבל מה, הם נזכרים 10 שבועות לפני המונדיאל, שהם לא אוהבים את הסגנון שלו?
זה הדי הזוי גם כן. כשההתאחדות היפנית הסבירה בהודעה מסודרת, נכתב, יעדר תקשורת עם חלק מהשחקנים ותוצאות גרועות במשחקי ידידות.
שזה נכון? היו תוצאות...
היו תוצאות גרועות במשחקי ידידות, זה נכון, אבל... אבל במוקדמות התוצאות היו טובות, ואני חושב שתוצאות במשחקי ידידות, כשמאמן מנסה לבחון כל מיני דברים, זה לא בדיוק מדד.
זה לא מדד, בדיוק.
זה לא מדד. מי שבוחן את המאמנים על סמך משחקי ידידות הוא לא בדיוק...
גם עדיף לזהף בידידות ולא לזהף במוקדמות או במשחקים הרשמיים.
נכון. אז מה שקרה שם, כנראה שלחלק מהשחקנים הייתה השפעה מאוד מאוד גדולה. למשל, קיסוקי הונדה, שהוא דמות מפתח לאורך הרבה מאוד שנים בנבחרת יפן, עליו אגב צריך לעשות פרק נפרד, כי הוא טייל בכל העולם אחר כך. באמת, הוא הגיע לכל היבשות ושיחק בקבוצות הזויות, בשלי הקריירה, אבל בשיא הקריירה הוא
אני
היה...
אני יודע שגם אתה באופן אישי, נכון? היית מין... כתב פרטי שלו כזה, לא?
זה נכון.
נכון? אני זוכר משהו כזה.
כן, זה היה ממש מגניב, כי כשהוא שיחק בצסקה מוסקבה, אז האתר מאוד מרכזי ביפן, גייס אותי כדי שאני אעביר דיווחים על מעלליו ברוסיה. כן, זה היה סיפור...
חזק.
זה היה סיפור ממש... אגב... זה הכנסה זדנית לא רעה, ואני מאוד, היה מאוד עצוב שהוא עזב את עסקה מהבחינה הזאת. הוא רצה לברוח משם הרבה זמן, אבל זה סיפור, סיפור נפרד. בכל מקרה, הונדה חגג מאוד מאוד, ממש חזק את הפיתורים של חלילוג'יץ', הוא אמר שהוא התבייש לשמוע את ההוראות הטקטיות שלו,
וואו.
והוא היה גאה בכך שהוא הפר אותן, ונותר נאמן לסגנון שלו עצמו. כן, אז כנראה שם משהו לא בדיוק עבד בין המאמן לכוכב הכי גדול שלו, ובסופו של דבר לכוכבים יש כוח... הרבה פעמים יש הרבה יותר כוח לכוכבים בנבחרת מאשר למאמנים, במיוחד מאמנים זרים, במיוחד מאמנים כאלה שכבר פוטרו בעבר.
כן.
אז היפנים בסופו של דבר הלכו עם הונדה, או נשאו עם הונדה.
נשאו עם הונדה.
הם נשאו עם הונדה ופיטרו את חלילוג'יץ'.
ותזכיר לי מה היה גורל היפנים במונדיאל ברוסיה?
בסדר, הם עברו את שלב הבתים, על חשבון סנגל ופולין, שזה... יפה, ואחר כך...
לא מטורף.
ואחר כך היה המשחק המטורף באמת נגד בלגיה, שבו הם הובילו 2-0, והיה הקאם בבלגיה הוא. תשמע, הם הלכו על מאמן מקומי, על אקירה נישינו, שעשה עבודה בסך הכל, מאמן שמקבל את נבחרת 10 שבועות לפני המונדיאל, בסך הכל, וצריך לשנות את הסגנון ולהתאים אותה, בסך הכל הוא עשה עבודה טובה, כן. נשינו, ויכול היה, עם קצת יותר מזל, וקצת, אפילו הייתי אומר, קצת פחות חוסר מזל, מול הבלגים, יכול היה לעשות תוצאה באמת מכוננת, כמו שחלילוג'יץ' כמעט עשה מול גרמניה ב-2014.
אז זאת אומרת, הוא פוטר גם מנבחרת יפן,
כן.
10 שבועות לפני המונדיאל, גם מחוף השנהב 4 חודשים לפני המונדיאל, וגם עכשיו, ממרוקו 3 חודשים לפני המונדיאל.
כן, אגב, במרוקו הוא גם רצה לסגור מעגל, כי את הקריירה שלו באמת, הקריירה לאימון, אחרי שהוא סיים את הקריירה כשחקן, כחלוץ, היה חלוץ מצוין בנאנט, ואחר כך נכשל בפריס סן ז'רמן ותלה את הנעליים, הוא נסע למרוקו לאמן את רג'ה קזבלנקה, וזכה איתה בליגת האלופות. באפריקה, ב-1997, כמאמן מאוד מאוד חסר ניסיון, ואז... ואז הוא עבר לליל, והציל את הליגת האלופות באירופה, והצטיין מול אלכס פרגוסון ומנצ'סטר יונייטד.
זאת אומרת, זה לא איזה סתם מאמן, אתה מספר פה דברים שהוא בנה את עצמו יפה.
הוא מאמן מצוין, עם רזומה מאוד מכובד, שהיו לו כישלונות גם בקריירה וגם בקבוצות, לא בכל מקום הוא הצליח, גייסו אותו לפריז סן ז'רמן, שם הוא הצליח להיכשל גם כשחקן וגם כמאמן.
יפה מאוד.
שזה, אבל הוא הצליח במקומות אחרים מאוד. ליל, כמו שאנחנו מכירים אותה היום, קבוצה שעשתה כמה דברים יפים בצרפת במילניום הנוכחי, היא נבנתה בתחילת המילניום על ידי ואית חלילוג'יץ', שהוציא אותה מהבור שכמעט התפרקה שם בתחתית הליגה השנייה, ובזכותו היא בכלל קיימת. אז
אולי נובעים אותו פה לישראל, לאמן נבחרת ישראל.
אגב, באמת, בוא נגיד ככה, אם היינו עולים למונדיאל ואז מפטרים אותו לפני, זה יכול להיות סיפור מאוד מעניין. קודם צריך לעלות, זה מאמן שקודם כל, העלה 4 נבחרות למונדיאל. שזה לא רגע, מ3 מהנו פותר, אבל
העלה 4.
העלה 4, וככה, אחרי שהוא פותר עכשיו מנפרת ברוק, הוא אמר, טוב, זאת כללה. זאת, יש עליי כללה, ובאמת, הפעם, כשיש סכסוך כל כך קשה, עם הכוכב הכי מוביל של נפרת, שהוא גם, יש פשוט הודיע על פרישה מהנפרת, ובתור הולנדי קל לו יותר לעשות את זה, כי אין לו באמת קשר רגשי עמוק, כן. ההורים שלו ממרוקו והכל, והוא אוהב את המדינה, אבל כן. זה לא שהוא נולד שם וחי את מרוקו.
העם ההולנדי.
העם המרוקאי, כן. כן הוא יותר הולנדי בכל כן. זאת. אז היה לו קל לעשות את זה, עכשיו הוא חזר, הוא שכיר חרב, עם כל הכבוד. אז... אפשר להבין למה ההתאגדות המרוקאית פיתרה אותו, וזה פשוט עניין של צירוף מקרה. בסופו של דבר, והיית הולדת שכנראה עכשיו, הוא חוגג באוקטובר יום הולדת 70, וסביר להניח שהוא פשוט יפרוש מאימון, כי כבר די נמאס לו, הוא לא רוצה להתחיל.
נגמרו המדינות,
אפשר ללכת גם לקבוצות, אפשר גם ללכת עוד פעם לרג'ה קזבלנקה.
לא, אבל אתה רואה שבסופו של דבר, כדורגל, מאמן, טקטיקה וזה, בסוף זה יחסים של בני אדם, יחסים אישיים, זה יכול או להעיף אותך, או אתה יודע.
כן, ויש לפעמים, יש מאמנים שמסתכסכים עם כולם, יש מאמנים שיודעים להתחבר לכולם, להגיד, חוס אידינג, האיכות הכי מדהימה שלו כמאמן, זה שהוא יודע למצוא את הדרך לליבם של סכנים מתרבויות שונות, שמגיעים מעולמות שונים לגמרי, הוא הצליח מאוד גם באוסטרליה, גם ברוסיה, גם בקוריאה, פשוט בן אדם שמתחבר להכל, אז יש כאלה.
אני יודע שמורינו גם השחקנים אוהבים אותו.
חלק, כן. מורינו עבר שינוי אישיותי מאוד מאוד גדול בריאל מדריד, עד שהוא הגיע לריאל מדריד, כמעט כל הסכנים שהוא עבד איתם, העריצו אותו והיו מוכנים לנשק את האדמה שעליה הוא דרך, ובריאל מדריד זה לא היה ככה, היו לו המון המון סכסוכים, והוא קצת ירד שם מהפסים, כלומר, הוא איבד את מוריניו פעם הוא ידע ליצור את הברית הזאת עם השחקנים, וכל השחקנים,
אז שהוא היה בצ'לסי למשל, זה היה
טירוף. וגם באינטר, כשמטרצה חיבק אותו.
נכון, נכון.
הוא ידע לייצר מנטליות כל העולם נגדנו.
נכון, אגב, הוא בונה את זה ברומא עוד פעם עכשיו, את הדבר הזה.
הוא מנסה, אבל במה שקרה לו אחרי ריאל מדריד, ובריאל מדריד עצמה, וגם אחר כך בתפקידים האחרים שלו, זה מכל העולם נגדנו, זה הפך לכל העולם נגדי. וכל העולם הזה, וכל העולם הזה כלל גם את שחקניו שלו.
נכון.
ובמקום לטפח את הקשר עם השחקנים, הוא הפך אותם לאויבים, הרבה מאוד פעמים. גם בקדנציה השנייה בצ'לסי, גם במנצ'סטר יונייטד, גם בטוטנהאם.
נכון.
ובמינה מסוימת...
אבל עכשיו אני מרגיש שברומא הוא מצליח לייצר...
יש שם איזשהו משהו יותר, אבל כשהם הפסידו בנורווגיה לבודו גלימט,
כן.
הוא זרק את כולם מתחת לגלגלי אוטובוס, וזה לא משהו שהוא עשה. בפורטו, ובקדנציה הראשונה בצ'לסי, מוריניו ידע לשמור על הסכנים שלו, להגן עליהם, ולהיות, לקחת את
כל... הוא עמד בחזית.
לספוג את כל האש בעצמו, כן. בגלל זה הריצו אותו כל כך, ויש מאמנים שיודעים לעשות את זה במשך כל הקריירה, ויש כאלה, מוריניו הוא דמות מאוד מיוחדת, יש מאמנים, הוא מאמן קשוח, אבל הוא היה חבר מאוד גדול של שחקנים, יש מאמנים שהם פשוט רוצים להיות החברים.
אנצ'לוטי, הבנתי שהוא כמו איזה סבא שלהם.
בדיוק, אנצ'לוטי הוא מסוג המאמנים, לא היה כזה בתחילת הדרך, אבל הוא עבר גם כן שינוי אישיותי הפוך ממוריניו.
הוא היה רסר כזה?
הוא היה רסר בתחילת הדרך.
הבנתי.
הוא העיף את ג'אן פרנקו זולה מפרמה, כי הוא לא הסכים לשחק במעמדה שהוא ביקש ממנו. אחרי הוא גם סירב להחתים שם את בג'ו, את רוברטו בג'ו, סירב להחתים, כי הוא לא התאים להשקפת עולמו. אחר כך הוא השתנה, והשתנה בסופו של דבר במילן. וכשהוא השתנה, ועם הזמן הוא הלך והתרקח, עד שהוא הפך להיות הסבא החביב שמביאים אותו כדי לתקן את הנזקים של המאמנים הקודמים. ואז כל השחקנים מאוד אוהבים אותו, ומה שקורה עכשיו בריאל מדריד זה מדהים.
כן.
בקודנציה שנייה גם כן. אז כן, אז, אבל איתה לילוג'ית שהוא מהסוג היותר נוקשה, אבל הוא התחבר להרבה מאוד שחקנים במהלך קריירה, במיוחד בליל, כשהיה שם בקדנציה הזאת בסוף שנות ה-90, בתחילת שנות ה-2000, השחקנים הריצו אותו מאוד, זה עניין של חיבור, לפעמים אתה מתחבר, לפעמים לא, נכון. כמו, יש כאלה שמתחברים לכולם, יש כאלה שמתסליחים לכולם, ויש כאלה שככה יש ויש, ולפעמים אתה מתאים לבן אדם אחשם מולך, ולפעמים אתה לא מתאים, ואם אתה לא יודע להתגמש יותר מדי, אז לפעמים מעיפים אותך.
לפעמים שלוש פעמים מעיפים אותך.
ולפעמים שלוש פעמים מעיפים אותך, וכן, זה סיפור באמת יוצא דופן.
יפה.
אבל לך תדע, אולי לקראת המונדיאל הבא, הוא בכל זאת ימצא את נבחרת כלשהי, ואולי לא יפוטר. בוא נמתין ונראה.
בוא נמתין. אז בינתיים יש לו ברזומה פיתורים משלוש נבחרות. חוף השנהב, יפן ומרוקו.
והצלחה מסחררת עם אלג'יריה, שמנו הוא לא פוטר.
יפה. זהו, עד כאן הסיפור הבאמת מופלא של וואיד חלילוביץ'.
חלילוג'יץ'.
חלילוג'יץ'.
לא חלילוביץ', זה סיפור אחר.
זה, יש לי, אני, כן. ההיסטוריה שלי חלילוביץ'.
כן, זה
סיעד חלילוביץ'.
באר שבע, אחר כך, הבן שלו,
כן.
נדבר טוב. גם עליהם.
אז זה חלילוג'יץ'.
כן.
שפותר שלוש פעמים, רגע לפני המונדיאל שמתקרב. זהו, אז עד כאן הסיפור הזה שלנו, הפרק הזה שלנו, אתם מוזמנים להמשיך ולהזין לנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט, ובכל פלטפורמות הפודקאסטים המוכרות, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.
עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל. הוקלט באולפני אדיו, המשווקת את ספוטיפיי בישראל.